30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להחזיר אתכם ליום הרביעי לפברואר 1997. שעות ערב. תנסו רגע לעצום את העיניים ולהיזכר מה עשיתם באותו היום. אני מאמינה שרבים מכם לא יזכרו. האורח שלי היום זוכר היטב את היום הזה, ואני מאמינה שיזכור את היום הזה כל חייו. אני רוצה להזכיר לכם את היום הקשה והעצוב. שני מסוקים של צה"ל יצאו לכיוון פעילות מבצעית באזור הבופור ולבנון, ולפתע, ללא סימן מוקדם שהולך להיות אסון נורא, הם התנגשו זה בזה מעל עמק החולה. הלוחמים שהיו במסוקים היו שייכים בעיקר לגדודי הסיור של חטיבת הנחל, היו צוותים של חיל הנדסה, צוות של פלוגה נגד טנקים, היו חיילים מפלוגת הקשר של חטיבת גולני, ועוד ועוד חיילים, יחידת אגוז, חיל השריון, הרבה מאוד חיילים. אחד המסוקים התרסק בחצר מבנה ששימש כצימר לנופשים במושב שער ישוב, והשני התרסק בסמוך, בערוץ נחל בין שער ישוב לקיבוץ דפנה. באירוע הנורא הזה נהרגו כל 73 החיילים שהיו במסוקים. 8 מתוכם היו אנשי הצוות שהטיסו את המסוקים, לא היו נפגעים על הקרקע. אסון המסוקים היה אסון התעופה הקטלני ביותר בעולם כולו באותה העת, שבו היו מעורבים מסוקים. זה היה עד שנת 2002, אחר כך היה איזה מסוק רוסי שנפל. אבל מדינת ישראל הוקטה באלם ובצער רב על החיים של החיילים הצעירים שנגדעו באכזריות. גם היום, 26 שנים אחרי, כאשר אני מדברת על האסון, אני חשה את הכאב על אובדן החיים המיותר. אני רוצה להחזור לרגע התנגשות כאשר שרידי המסוקים נפלו על הקרקע ולספר לכם על אלון עוז, ממפי מפקדה בנחל שהיה צריך לעלות על המסוק יחד עם החיילים לפעילות מבצעית. שלום לך ואחר הצהריים טובים, אלון עוז.
היי, שלום, מה שלומך?
תודה אלון שהגעת ופינית מזמנך ואתה מתארח כאן אצלנו בתוכנית, אז תודה רבה. אנחנו כאן ואנחנו כבר נשוחח על הסיפור המרגש ויוצא הדופן שלך אלון. לפני כן אני רק אומר שאני נעמי חייקה, מאמנת אישית מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. ויש לנו כאן וואטסאפ ברדיו סול שאתם מוזמנים גם לשלוח שאלות, אם אתם גם רוצים לשאול משהו את אלון. המספר שלנו זה 053-807-1213. ואני איתך אלון. השאלה הראשונה שלי, לפני שנדבר באמת על האסון, איכן אתה נולדת?
נולדתי באור עקיבא.
אור עקיבא.
כן.
אז אתה הגעת מאור עקיבא, כשהיית, נולדת שמה. יש איזה סיפור מאחורי השם שלך, אלון?
לא שאני יודע, אבל אלון זה עץ חזק.
עץ חזק, גבוה. עץ איתן, נכון. נכון. בהמשך אני אספר לך מה האנרגיה של השם שלך אומרת, וזה נכון, זה עץ וזה חזק, ויש לך אנרגיה מאוד מאוד חזקה. אבל בואו נתחיל ישר ונצלול לסיפור המעניין. אני יודעת, ואתם גם המאזינים, כבר תשמעו את הסיפור של אלון ושל אסון המסוקים, אבל לפני אסון המסוקים, היה עוד אירוע שגם בו אתה השתתפת, ואני רוצה לספר, זה באמת היה עוד אירוע מטלטל, שקרה, אני חושבת, 5 שנים לפני האירוע הזה.
נכון.
אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה?
כן, זה אירוע שהתקיים עוד רגע לפני השינוי של הטירונים של הנחל שעברו לתל ערד. בעצם הטירונים ישבו במחנה 8.
רגע, לפני כן נגיד שזה היה ליל הקלשונים. ליל הקלשונים, מי שוותיק וזוכר, וכבר אלון יספר על זה.
ליל הקלשונים, זה היה יום שישי בערב, בעצם היו לנו טירונים של הנחל שישבו ושמרו שבת בבסיס שטח אש גלעד, שנקרא שטח אש 105, ובעצם הסתתרו במטבח הרחוק 3 מחבלים, ובלי כלי ירי, והם בעצם ביום שישי, אני לא באמת זוכר את השעה 9-10 בלילה, הם הסתכלו ובחנו את התנועה של השומרים באוהלים, ופשוט תקפו את החיילים עם קלשונים. זו, בגלל זה זה לילה קלשונים. הם פצעו והרגו 3 חיילים. אני הוקפצתי מהבית, גרנו אז בחדרה, לא באור עקיבא, והגענו לשם, זה היה גם לילה, זה גם היה פברואר, שנת 92, ובעצם גם גשם, המון המון בוץ, המון המון מזג אוויר קיצוני, שבעצם היווה מכשול גדול מאוד לכוחות להגיע ולחלץ.
מה תפקידך היה אז?
אז הייתי רסאפ של אחד הפלוגות, ובעצם הגענו לשם, וזה היה בעצם גם השוק המרכזי של כל החיילים שהיו שם. היו שם חיילים שפשוט אני זוכר בצורה אמיתית, שפשוט הסתתרו מתחת למיטות עד שהאירוע הזה יעבור. זה אירוע שהיה מאוד מטלטל, גם בנחל וגם אותנו. ובגלל מזג אוויר ובגלל הסיטואציה שהייתה קשה מאוד להגיע לשטח אש, הפינוי לקח המון המון שעות, המון שעות.
כמה חיילים נפגעו באותו?
3.
3 חיילים.
כן.
האדמה של המדינה שלנו ספוגה כאן בדם.
לגמרי.
ללא
לגמרי.
ספק, וגם הימים האחרונים אנחנו רואים שעברו השנים, אבל ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
לצערי.
אז בוא באמת, אחרי שאנחנו יודעים שגם את זה עברת, עברו 5 שנים, אותו אירוע שאנחנו קוראים לו היום אסון המסוקים, אירוע מטלטל, ללא ספק. אתה ישבת על המסוק.
כן.
היית אמור להמריא ללבנון, אתה חייל, קצין בן 24, תפקיד?
אני הייתי מפה מפקדה של החטיבה, תפקיד מנהלתי, עליתי כדי להביא שם ציוד כזה ואחר, וכן, הגעתי למחניים, ישבתי לאחד המסוקים, בעצם מסוק אחד שהיה אמור לנחות בבופור. צריך להבין, שנת 97 זה הייתה שנת מלחמה. זה לא היה עזה או יהודה ושומרון, זה היה שנת מלחמה.
מלחמת לבנון.
ממש, ממש מלחמה עקובה בדם לצערנו. עד שיצאנו שם בשנות ה-2000, יצאנו מלבנון. בעצם ישבתי שם, הכנו את כל הדברים, והמסוקים עובדים, והמנועים כבר דולקים. ורגע לפני, מגיע קצין הרכב, אומר לי, אלון, תשמע, אתה חייב לרדת, כי אתה לא מבצעי, ואני חייב לעלות נהג במקומך. ו... לא שאלתי, לא אמרתי כלום, ופשוט השארתי את הציוד שלי שם, שחילקתי את מה שצריך לסמלים, וירדתי למטה.
אתה היית סרן, רב סרן?
לא, לא, לא. אני הייתי בדרגת נגד.
נגד.
נגד. זה התפקיד עצמו. אני, אחרי שסיימתי שנת לימודים, זה התפקיד שחיברו אותי אליו. וזהו, וירדתי מהמסוק.
אז רגע, בוא נאמר אז שבאותה תקופה יצא להשתמש במסוקים,
כן.
מפאת כן. האירועים סוף... שהיו בקרקע, נכון? בגלל היו פיגועים.
עד סוף שנת 96, החיזבאללה עלה על זה שבעצם מחליפים חיילים בנגמשים או במסעיות כאלה ואחרות, ובעצם העלה את הכלים על מטענים. ואיבדנו לא מעט, ואז צהל החליט להכניס... אני קורא לזה שאטלים. היה הרבה יותר קל להכניס במסוקים פנימה, זה 7-8 דקות טיסה, זה לא רחוק ממחניים.
זה היה דבר שכיח, מאוד, זה היה מאוד, כמו מאוד. אוטובוס שנכנס, ממש, יצא, נכנס, יצא.
ממש ככה, תמיד זה היה בזוגות, תמיד שתי מסוקים תמיד עלו. זהו, זה היה...
אז אתה ירדת מאותו מסוק, המסוקים המריאו, ולצערנו האסון הנורא הזה קרה, שני המסוקים התנגשו באוויר.
ממש כמה דקות אחרי.
כמה דקות שאתה, לאחר שירדת. ומה קרה לך אז?
כן, אני לוקח פרסה, מתחיל לנסוע לכיוון המרכז, קילומטר 2, מקבל טלפון מהפיקוד ואומר שתשמע אלון, תעשה פרסה, תחזור, קרה משהו. עכשיו תשמעו, זה שנה בלי ווייז. אין אינטרנט.
אין שום דבר, אין רק טלפון
הניבות,
או...
הניווט הוא בספר מפות שנמצא בית הכפפות. Mm-hmm. ככה אז ניווטנו בין המקום. התחלתי לנסוע, וכשהגעתי לכיוון, ראיתי את הלהבות בשער יישוב, ואני הגעתי למסוק שנחת על צימר, והתרסק על צימר בשער יישוב. היה עוד מסוק אחד שהתרסק על פלג מים לכיוון קיבוץ דפנה. ששם בעצם גם האנדרטה נמצאת היום שם.
האנדרטה לזכרם של הנופלים.
73 לוחמים.
כן. אז הגעת למקום, זאת אומרת, קיבלת טלפון, לך תנסה לעזור לסייע.
בדיוק, לא, גם זה לא היה טלפון, לך תסייע. אין, לא באמת ידעו מה.
אוקיי.
זה היה ממש דקות ספורות. גם לא היה הרבה תקשורת כדי להבין מה קרה, וכשהגעתי למקום, היה להבות, היה פיצוצים, לא באמת הצלחנו להתקרב למסוק. הוא התרסק על צימר והוא עלה בלהבות, ועל כל מסוק היו מלא חיילים, מלא חומר נפץ, מלא, מלא, וזה כל הזמן היה פיצוצים ופיגועים שיצאו מתוך המסוק. כשהגעתי לשם, אני בתחושת בטן שלי, אני הייתי לבד. זה לא נכון, כי אני יודע עם השנים שהיו מלא כוחות, אבל אצלי אני לבד.
בראייה שלך?
כן,
אתה, בראייה שלי. אתה אני, ראית, אני, אתה לבד כן. ואתה רואה וצופה.
המראות לבד, ואני זוכר, אני זוכר פשוט קומץ אנשים איתי ממש בקטנה, וזהו, כי המראות והריח, וזה היה גדול מדי, כדי לראות את האנשים החיים מסביב. אני זוכר שהורדנו גופה מאיזשהו עץ וקיטבקים וציוד פזור על כל השטח. צריך לציין שיש הבדל בין שתי המסוקים. מסוק אחד התרסק על הצימר, המסוק הבעייתי שהגיע, היה אמור להגיע ולנחות בבופור, בעצם כבר התלקח באוויר, והמצב שם היה הרבה הרבה יותר קשה.
יודעים היום למה המסוקים התרסקו?
יש כל מיני תיאוריות.
למה הם התנגשו?
יש כל מיני תיאוריות. אני שמעתי על תיאוריה אחת שבעצם הקסדות של הטייסים אז לא היו 180 מעלות, היה פס באמצע, כאילו כמו רתימה של שתי סוסים. אני לא יודע...
ואז לא היה להם כן, טווח נכון, ראייה?
ואז המטוס העליון לא שם לב ולא שמר מספיק בטיחות, וירד למטה ופגע ברוטור של המסוק התחתון. זה ורסיה. אני לא באמת יודע
כן,
מה...
כן, לא באמת יודעים. כן. אז אתה אומר שאתה הגעת בין הראשונים כנראה, בראייה שלך אולי אפילו הראשון.
נכון. היו שם אזרחים שאני זוכר, אנשים עם כפכפים שיצאו, וגם זה גם לילה שלג, גשם, קור.
היה פברואר.
כן, זה היה מזג אוויר קיצוני. כל הטיסה הזאת הייתה צריכה להיות יום לפני, בשלישי לפברואר. היא נדחתה בגלל מזג אוויר קיצוני ביום אחד.
אהה.
הגעתי לשם ושמתי את האוטו באמצע הכביש ורצתי לראות מה קורה. ואתה מגיע ויש להבות ואתה לא באמת יודע מה.
ואי אפשר להציל כבר אף אחד. אין את מי להציל.
אין את מי להציל. ממש לא. אין, אנחנו הלוחמים לימדו אותנו לתקוף אויב. סבבה. יש אויב, הנה הוא יורה עליך, יאללה, נשק בין מטרות וקדימה תירה. פה האויב היה מסוג אחר. פה זה היה אויב שאתה מנסה להגיע גם לא להציל, כי אין מה להציל.
אין מה להציל.
זה רק לחפש, למצוא, זה ללקט.
מה הרגשת אותו רגע? אתה זוכר?
באיזשהו שלב, אחרי כמה דקות, היה לי סוויץ' ברגש, ובעצם הלב נאטם. נאטם ברמת בלוק. הרגש, שמתי אותו בצד לגמרי, והייתי צריך ממש... טיפה לתכלל את האירוע הזה, כי זה גם טלפון מהפיקוד, גם טלפון מול הרבנות, וגם מלא כוחות תוך כדי התגיעו. אז איפה שמים את זה, ומי כמה, וזה בכלל, המסוק הזה גם לא היו החיילים שלי. Mm-hmm. כאילו לא שחטיבת הנחל.
המסוק היה... השני היו חיילי הנחל. עלה לך המחשבה שהיית צריך להיות על המסוק, או שזה לא... שזה לא...
כן, שואלים אותי, מה אתה מעדיף בהרצאות? אני מרצה, ואנחנו נדבר על זה אחר כן. כך. מה אתה מעדיף? אני אומר, ישנם רגעים שאני מעדיף להיות על המסוק. מהמקום שלי, מהפחדים שלי, מהפוסט-טראומה שלי, מהמון מקומות לא טובים שלי. אבל מצד שני, אני... זה יד מכוונת, אתה יודעת. זה לא משהו שאני...
זה לא היה תלוי בך, זה כמובן שלא היה תלוי בך, ולראות את כל המראות האלה, במיוחד שאתה היית, כבר ישבת על המסוק, והייתה רק אולי עניין של כמה דקות עד שהמסוק היה ממריא. אני יכולה להגיד לך שאת יודע, התוכנית שלי נומרולוגית, ואפשר לראות את ההישרדותיות שלך בחיים, ואת היכולת ההישרדות שלך. אבל אחרים לא שפר מזלם. אבל בכך לא נגמר התפקיד שלך.
לא, לא.
זה העניין שאתה בחור צעיר בן 24, ראית את כל המראות האלה, עזרת שם להרים את כל העסק, ומה אחר כך עוד נדרש ממך?
אז זהו, שזה רק החלק לצערי הראשון שהיה. החלק השני זה בעצם להתחיל לארגן, כי קיבלנו סוג של מוסך, בבית הלל, שם ארגנו את כל הגופות. ומי שם אחר כך לרידינג בתל אביב, לארגן את הנושא של הארונות. ואחר כך בבוקר הצטרפתי לצוות של להודיע למשפחות שכולות, שגם זה היה קשה מאוד, כי היה כאוס אחד גדול. ואחר כך גם לנהל את כמות הלוויות, להיכנס לבית הלוויות.
לפני כן עוד הלכת למשפחות?
נכון, למשפחות. היה משהו מאוד מאוד קצר ועזוי. אני גם חטפתי סתירה מזה אימא. שפתחה לי את הדלת, ואני ליבי איתה ללא ספק.
וואו.
אבל זה גם וגם וגם. והמפלצת שלי, היא מאוד מאוד גדולה. כאילו, אנשים כמוני, עם פוסט-טראומה, אנחנו חיים סביב הטריגרים. וכל טריגר יכול להקפיץ, וכל טריגר יכול להכניס אותנו למקומות לא טובים.
תכף נדבר על הטראומה שלך. כי באמת, אנחנו שומעים כאן סיפור של ילד, נער, בחור, אני יודעת, בחור יותר נכון, זה לא נער, בן 24 שראה משהו בחיים, אבל כאלה מראות, אני לא חושבת שאפשר לספוג. ואתה שתקת במשך 25 שנה. נכון. לפני שאנחנו נדבר על הטראומה. 25 שנה לא ראיתי אותך, לא בטלוויזיה, נכון. לא באמצעי התקשורת, ואתה באיזשהו אופן הדחקת את האירוע הזה. ספר לנו מה לא... קרה 25 okay. שנה.
אוקיי. זה מנגנון שנמצא אצל כל בן אדם שעבר משבר נפשי, כן. וחי סביב טריגרים שמנהלים לו את החיים. זה המקום של הבושה, והמקום להסתיר, והמקום של להתכנס בתוכה, בתוכך, ואם מגיע עכשיו טריגר, תתמודד לבד, שב בשקט, אוקיי? כי יש בזה המון בושה. היום אני יודע, בשנה האחרונה אני מקבל המון טיפולים, ואני גם מרצה, אני יודע היום איך להתמודד. 25 שנה התמודדתי עם המון המון סיטואציות, אבל ממקום של, מקום של בריחה, ולא באמת לקבל עזרה מה שצריך להיות. תמיד שואלים אותי, תגיד, אבל יש לך כעס על הצבא? הצבא זה דבר ענק. אין לי בן אדם ספציפי שאני יכול לחוס עליו. רגע אחרי שסיימתי את הלוויות, נכנסתי לחדר, זהו. נעלמתי כמה חודשים בתוך החדר.
נסגרת, נכנסת למיטה. לגמרי,
ניסיונות אובדנויות בלי סוף. כי ברגע שהגוף אומר, אתה לא שווה ואין בך צורך, ואת גם לא צריכים אותך ואתה כלום משום דבר, ואתה מריח את הריחות ואתה נמצא קרוב מאוד האדמה, אז אין בך את היכולות בשביל להמשיך הלאה. זהו.
אז באמת 25 שנה הייתה הדחקה, ורצון להגיד אני, שזה קורה אצל הרבה מאוד אנשים, במיוחד קצינים, במיוחד אנשי כן, צבא. נכון. אני חזק, אני גדול, אני מה, אני אגיד שכואב לי, שאני בנפש פגוע, ושתקת. ועכשיו החלטת לצאת ולדבר על זה, ולהעביר מסר.
נכון.
מה המסר שאתה רוצה להעביר?
המסר הוא מאוד מאוד פשוט. יש לי סטיקר וסלוגן שאני מלווה אותי כבר לא מעט חודשים מאז שיצאתי מהבועה של עצמי, זה נקרא חלס לבד. עכשיו, החלס לבד זה לא לאנשים כמוני. אנשים כמוני אי אפשר להגיד להם חלס לבד. כי אי אפשר להניע את הבן אדם מהמקום שהוא יושב לקבל טיפול. חלס לבד זה למשפחות, זה לאישה, זה לגבר, שרואה את הילד, את הבחור, את הדוד. זה האחיינים, זה הילדים של אותם ההורים. ואני יודע שיש אלפים סגורים בחדרים. אלפים. החלס לבד זה להם, כי אפשר לעזור ואפשר לטפל. וזה המשמעות של כל דבריי. בסוף היו איתי שמה עוד אנשים. אני יודע היום שהיו המון המון אנשים, אנחנו לא יודעים כמה באמת עוד לקחו את נפשם. אני יודע על שניים.
אז רגע, רגע, לפני שאנחנו נמשיך בזה, ואנחנו נדבר באמת על טראומה, okay. ונדבר על כלים, ונדבר על כל הנושא הבאמת באמת חשוב, okay. שאתה באומץ רב, באת ושמת את זה על השולחן, yeah. ואתה מוכן לחשוף ולדבר על זה, נצא לשיר ונחזור ונדבר על הנושא הזה.
בסדר גמור.
עזוב הכל, התגבר לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דודות שמיים לא ננעלו כשהמן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ונשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח,
הכל יתגבר לשוב הביתה. אלון, אני רואה ואני מבינה שהשיחה לא פשוטה לך, וזה לא קל לבוא ולדבר על כל הנושאים האלה, ושוב אני מודה לך שהגעת אלינו. לפני שנמשיך לדבר על על הפוסט טראומה ועל מה שעברת וחשת, אני רוצה באמת לדבר על השם שלך. ותראה כמה עוצמה יש בשם ובאנרגיה של השם שלך, ותראה אם אתה מתחבר לזה. אז קודם כל, באמת, אלון זה סוג של עץ גבוה, מרשים, שהוא חי, העץ הזה, מאות שנים. כן, זה עץ חזק, והוא משמש גם דימוי לחוסן ולעוצמה. אז התכונות הנומרולוגיות של השם שלך הן תכונות משפחתיות, חשיבה אמוציונלית ורגישה. אתה בן אדם שאתה משרת את הציבור. זה האנרגיה של השם, וגם במה שאתה עושה עכשיו, אתה בא לשרת ציבור שלם של אנשים שאתה רוצה לעזור להם. האותיות א' ונון, הם נותנים לך את הרצון להוביל, להעביר דרך. למד וו, יצירתיות וחיבור בין אנשים. אז זה השם שלך, באמת העברת המסר להתחבר לאנשים. אז בוא אנחנו נדבר על הפוסט טראומה. אני רוצה להגדיר מה זה הטראומה, כי טראומה היא תגובה פסיכולוגית שקורית לאחר איזשהו אירוע טראומטי, ויש לה השפעה עמוקה על הבריאות הנפשית, ויכול להיות גם הגופנית של האדם. עכשיו, יכול להיות תסמינים של חרדה, דיכאון, פלשבקים, כל מיני סיוטים ודברים כאלה. זה נכון? זה בדיוק מה שאומרים לטראומה או לפוסט-טראומה?
כן, קודם כל, את צודקת 100%. אני רק יוסיף טיפה. הפוסט-טראומה, ככל שהסיטואציה היא קשה יותר, מורכבת יותר, הפוסט-טראומה משפיעה על הפיזיות. כאילו הנפש עצמה, כשהיא מובילה, ואתה רואה, למשל, פתאום קופץ לך איזשהו מסך, ואתה רואה את החזיונות, או בעצם הריחות, או שאתה מרגיש משהו, אוטומטית יש לזה השלכה בפיזיות. אז זה יכול להיות שאתה בן אדם יכול להתעלף מאיזשהו טריגר, או יכול ללכת לחדר, להיסגר ליומיים עכשיו, אל דברו איתי, אוקיי? יש המון עזעות, המון 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 טריגרים, שיכולים להשפיע על אותו בן אדם. ככל שהוא זה משפיע עליו בצורה קיצונית יותר על הפיזיות, פה המצב יותר קשה לבן אדם.
אז אתה 25 שנה סבלת מהטראומה הזאת, מהפוסט-טראומה, אבל הדחקת. לא דיברת, כן הרגשת את התחושות, אבל...
לא, אני הדחקתי את ה... לספר מהמקום של הבושה שלי חיצוני. בפנים ההתמודדות הייתה כאילו כמו עכשיו, זה לא משנה מה, מה, תוך כדי ה-25, או זה עכשיו 26 שנים. אני בניתי לעצמי ארגז כלים לבד, שביכולות שלי עם עצמי, אני יכול להתמודד. יכול להתמודד. אני כן אספר שהייתי באיזשהו הרצאה, באיזו מכינה קדם צבאית, אני לא אספר איפה, ואחר כך ליבטה אותי איזו ילדה, ואמרה לי, אבא שלי סגור משלום הגליל, וביקשתי ממנה שתיתן לו את הטלפון שלי. והגעתי אליו, ודיברתי איתו, ואמרתי לו, תשמע, כמוך כמוני, אנחנו חיים באותו עולמות. אמר, מה? אפשר לעזור, אפשר להציל, אפשר שתעלה על מסלול, במקביל לכאב, במקביל לטריגרי, במקביל להיות סגור בחדר, יש המון עזרה היום, המון עזרה. אני לא בטוח שזה לא משהו שכולם ידעו, כולם יודעים איך לעזור, אבל העניין הוא זה להגיע לאנשים ולטפל, ושבעצם להגיע למצב שאתה רוצה, אתה רוצה לקבל את העזרה. תראי, לא באמת דיברנו למה אחרי 25 יצאתי?
אז זה מה שהשאלה הבאה שלי.
אוקיי.
מה קרה?
אוקיי.
שהחלטת אחרי כל כך הרבה שנים לקום ולדבר?
מאוד פשוט. השכול עצמו עטף אותי 25 שנה. ואז שנה שעברה בינואר, ראיתי פוסט בפייסבוק של ילדה בת 5, שאז הייתה בת 5, שאחי היה על המסוק. והיום היא בת 30 פלוס, והם החליטו, כל ההורים, כל המשפחות, לעשות אירוע לכל מי שהיה מסביב. כל הצוותי חילוץ.
אירוע זיכרון.
כן, אבל פחות להעצים את השכול, אלא באמת לבוא לתת במה לאנשים. ושלחתי לה איזשהו הודעה, ומשם הייתי התגלגל, וגעתי לאירוע עם אשתי. ופגשתי גם את הכתב יואב לימור וכולי, והיה פשוט מעצים, כי בעצם אני קיבלתי בגדול את ההסכמה של ההורים, אוקיי, צא לדרך, תטפל בעצמך. זה לא שהם אמרו או לא.
רגע, אני רוצה להבין. מה הבנת? מה קרה באותו ערב ששינה לך את הפאזה?
שבעצם ההורים גם חושבים עלינו. מצד שני, אני... לא צריך להילחם עם השכול שלהם. כי אני תמיד אמרתי לעצמי, רגע, מה, אתה חי.
אהה.
אתה פצוע בפנים, אתה מת בפנים, אבל אתה חי. הם, הילדים שלהם נלקחו.
התביישת בזה שאתה נשארת בחיים.
לגמרי, זה מלווה אותי עד השנייה הזאת. ואני מכיר את ההורים, ולאורך השנים הוזמנתי גם לכל מיני הזכרות, אבל לא באמת תעזתי להגיע, ולא באמת תעזתי...
כי התביישת שירו אותך, שיסתכלו, בעני שלך, אני חי והם מתים.
זה מהול בפחד גם.
כן.
בפחדים. לאו דווקא, כמובן בבושה ועוד, אבל זה מהול בפחד, שאתה לא רוצה לפגוש הורי שיסתכל לך בעיניים וגיד לך, או, אתה, איך זה יכול להיות שאתה חי? זה מלחמה עצמית.
זה מלחמה פנימית.
פנימית.
כי אתה רגיש, לכאב שלהם, כי הכאב שלהם אצלך. אז אתה פשוט דחקת את הכאב שלך 25 שנה, והיום אתה אומר, אני בא ואני שם את הכאב הזה כאן.
נכון. אני שם אותו כאן כי וואלה חלוס לבד. מספיק.
זה בדיוק הסטיקר שלך.
זה בדיוק זה.
בדיוק הסטיקר
וגם רשום על הסטיקר פוסט-טראומה, זה לכל החיים. זה לא משהו שעובר. ממש לא. צריך לדעת להתמודד עם זה. ממש צריך לדעת לחיות לצד. אי אפשר לעשות דלית.
עכשיו, אתה מספר על חברים שלא יכלו להכיל את הכאב, ושמו קץ לחיים. אנשים שאתה מכיר מאותו?
כן, שהיו שם. ועזרו בלגלגל סמיכות, גופות וכולי. ואחד מהם חובש בשם טל הררי, לפני כמה שנים, לקח את נפשו. לא יכל, זהו, הגיע לו עד קצה היכולת למשוך את ההתמודדות. ולפני זה קצין דעת, לפני 6 שנים, גם הגיע לאיזשהו סף עליון. עכשיו, בואי, זה לא, זה לא, זה לא משהו שהוא שונה לי ב-DNA. כשהייתי, שסיימתי את הלוויות, נכנסתי לחדר, סגרתי עצמי, היה ברור לי שאני צריך לקחת את נפשי. היה ברור לי. רגע לפני משהו עצר אותי, אני עד, עד היום לא יודע למה, למה, מה עצר אותי מלעשות את זה.
כי אני הרגשת שאין לך זכות.
כן, אין זכות קיום, המשכיות, וגם אין צורך. אתה קרוב לשם ולגמר סיפור ולהתראות שלום. כמו שני החבר'ה האלה, שהוא החלל ה-74 וחלל 75, יכול מאוד להיות שיש עוד אנשים שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא שווים. היו שם מלא כוחות. נכון שאני בראש שלי לבד, אבל היו מלא אנשים. וגם האנשים שעדיין מתמודדים, והם בסוג של הכחשה, שהכל בסדר אצלם.
אז בוא נדבר באמת על אנשים שהם חווים טראומה ופוסט-טראומה, או מהאירוע הזה, או בכלל, אתה יודע, כולם אנשי צבא, כל אחד עובר משהו, כל אחד בעיניים שלו. לאנשים האלה, שיכול להיות שהם לא יודעים, או הם יודעים והם לא מספרים, ואתה רוצה לתת כלים בכך שבאת לפה, למשפחות שלהם, או אולי לילדים, אולי לאישה, מה הם רואים?
אוקיי, אני חושב ששני דברים צריכים לא לומר פה.
אוקיי.
אחד, פוסט-טראומה, זה לאו דווקא מישהו שלחם במלחמות או צבא. אני כרגע...
נכון, אנחנו פותחים את זה.
בדיוק, פותחים את זה לדיון, כי פוסט-טראומה יכול להיות גם לא עלינו מפגע מינית כזה ואחר.
נכון.
מישהו שהיה בתאונה, מישהו ש... בכל מיני היבטים, סבבה? אבל פה כרגע אנחנו נדבר שנייה רגע על נושא הפוסט-טראומה וחוויה מהצבא.
כן.
אוקיי? כי חוויה הצבא יכולה להיות ממש בכל החתכים, מתאונה צבאית עד לחימה באיזשהו מבצע כזה ואחר, אוקיי? או אסון כזה ואחר. נושא הפוסט-טראומה מאוד פשוט. בן אדם צריך להסתכל טיפה רגע על עצמו, ולראות עד כמה זה משפיע לו הנפש על היום-יום, על החרדות, על זה שיש לו מצב נפשי בתקשורת מול הילדים והמשפחה והאישה, על זה שהוא לא מצליח לעשות משהו, על זה שהוא לא מצליח לקום לפני 10-11 בבוקר.
אתה מדבר על תפקוד יומיומי.
אני מדבר
יומי.
על תפקוד לקוי מהבייסיק. לא כי עבדת 12 שעות אתה רוצה לישון עכשיו, זה לא. אני מדבר על משהו שהוא שוטף. בן אדם שהוא מסוגר בתוכו, אוקיי? עכשיו, אני יודע שבן אדם שחווה את זה, קשה לו מאוד להסתכל על עצמו ולהגיד לו, לי יש את זה.
בן אדם עצמו לא יכול לראות
לא יכול.
שהוא עובר את זה, אבל מי שנמצא לידו צריך לזהות שהוא
כמו.
נמצא בפוסט-טראומה.
וזה בדיוק החלס לבד. לא בשבילנו. לאנשים שרואים ואנשים שחיים עם הבני דודים, דודים, אחים, אבא, אמא, בואו לא ניתה, יש גם לא מעט לוחמות ו...
בני זוג, בני זוג.
ונשים, נשים שעם פוסט-טראומה, ואני מכיר לא מעט, אוקיי? מהצבא, שהן יודעות, מתמודדות עם פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה. אבל אני אומר, בסוף, אתם חווים מבן זוג סוג של להתכנס בתוכו. פתאום הוא יושב בסלון והוא בוכה. כי לא יש סרט מרגש.
הסרט בראש שלו.
בדיוק. הסרט בראש שלו. הפציעה היא בלב ונפש. אני אומר, תרימו טלפון, תסתכלו, הצבא ומשרד הביטחון...
למי הם צריכים להרים טלפון?
משרד הביטחון, קודם כל יש את הטלפון של משרד הביטחון של פניות שאפשר להתקשר. הצבא פתח מקום שנקרא יתקל, היחידה לתגובות קרב של צהל. לא משנה אם אתה חייל או חיילת בסדיר, בקבע, במילואים, או עשית מילואים, או היית באיזה מבצע והיום אתה לא במילואים, ואתה מרגיש לא טוב, אתה יכול ללכת לקבל טיפול. זה מה שנקרא הבית חולים מיון הראשון שבן אדם צריך להגיע אליו. ואני אומר את זה לא ממקום של יאללה, בוא תראה אם כואב לך קצת. יש לך בעיה? תרים דגל. יש אפשרות לקבל עזרה וטיפול.
כן.
בכל ההיבטים.
כי לפעמים פציעות שהן פיזיות, אז הם רואים, אבל כאן אי אפשר לראות את זה. זה בתוכו, זה בתוך הנפש, ואתה מספר שזה משפיע על כל המשפחה.
לגמרי.
יש לזה תופעות, ויש לזה טריגרים, והמשפחה שלמה סובלת מאותו פוסט-טראומה של הנפגע, ואתה בא ואומר, בואו נדבר על זה, בואו נטפל בזה, ואתה מרגיש שזה התפקיד שלך היום?
כן. התפקיד שלי... זה להרים דגל גדול מאוד ולומר לכל המשפחות, באמת חלס לבד, אתם יודעים, שומעים, רואים, מישהו או מישהו, מישהי, סליחה, שסובל בנפש, אל תעצרו בעצור.
איזה טיפולים נותנים לפוסט טראומה היום?
תראי, קודם כל, משרד הביטחון כן היום נמצא ב, לצערנו אחרי הסיפור עם איציק סעידיאן, במקום של הכלה והבנה שהפצע הנפשי הוא מורכב מאוד, ואפילו גם יותר קשה מפציעה פיזית.
יש הבנה לנושא.
יש הבנה בדבר הזה. היום מקבלים גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים, טיפול בכדורים, יש טיפול בהידרותרפיה. יש לא מעט טיפולים שנותנים לבן אדם קצת שקט בעצמו.
זאת אומרת, הם מסייעים.
לגמרי. עכשיו, אני את התהליך שלי, את ההכרה, אחרי שנחשפתי שנה שעברה בפברואר וכו', יש עמותה. עמותה שעושה את זה בהתנדבות נפלאה וטובה. שותפות מגן ישראלית, שהנשיא שם זה רוני נומה, המנכ"לית לילה חפלנר, שלקחו אותי מקצה לקצה, והעבירו אותי להכרה מול משרד הביטחון. זה פלאים כמה האנשים האלה הם מלאכים בשמיים. אז נכון שיש איזשהו דרך נכונה וטובה לעשות מול משרד הביטחון, תפסים וניירת, וזה נכון, צריך לעבור את השלב הזה של ההבחון, אוקיי? לבחון, לראות מה, במה אתה סובל. מה
כדי
יש
לך? לתת לך טיפול, כדי נכון? לתת מענה לכל אחד היום, לכאב שלו.
גם כשאתה היום, יש לך איזה שפעת, אתה הולך לרופא לקבל כדור אנטיביוטיקה.
נכון.
סבבה.
נכון.
אז היום יש לך משהו? אל תעצרו, ממש לא. וזו הכוונה שלי.
כן. בוא נדבר על ההרצאות שלך. אתה לקחת את זה עוד צעד נכון. קדימה, בצורה, נכון. לדעתי, מעוררת השראה.
נכון.
התוכנית שלי בכלל עוסקת בחשיבה חיובית, ואנחנו מדברים על נושא באמת לא פשוט, אחד הקשים שבן אדם יכול לעבור. אבל יש אור בקצה המנהרה.
לגמרי, לגמרי. אני לקחתי את ההתמודדות שלי והפכתי את זה לארגז כלים. תראי, אני מרצה ביחידות צהל דרך מעבירי לפיד, זה גוף של צהל שבעצם נמצאים שם כל מיני אנשים שמעבירים מורקים בצורה כזאת ואחרת. אני מרצה בבתי ספר מ-ט' עד י' ב', אני מרצה במכינות קדם צבאיות, ובעצם בכל הרצאה שלי, באינטראקציה שלי איתם, אני, לא משנה מעבר לסיפור הטכני על האסון המסוקים, אני עושה הדמיה לארגז כלים. ארגז כלים, איך בן אדם, כל בן אדם, מה הוא שם לארגז הזה? ומפתיע אותי כל פעם מחדש, שאני עובר, לא משנה כמה יחידות וכמה אנשים וכמה זה, 60% מהאנשים שאני שואל אותם, אני עובר אחד-אחד, אחד הכלים החזקים שם, זה המשפחה.
המשפחה היא עוגן.
עוגן. ואני אומר, בסוף אני גם מצביע עליהם, ואני מחלק להם את הסטיקר הזה של חלס לבד, ואני אומר להם, המשפחה חשובה, אז אם אתם יודעים, שומעים, חלס לבד. בהרצאות שלי אני נותן המון חוסן. תראי, תחילת ההרצאה, לא משנה בפני מי, אני ממש מרגיש שאני כמו אבם. הם לא יודעים להכיל אותי, בסנטימטר. הם לא יודעים להכיל בן אדם שיש לו פוסט טראומה קשה, לא יודעים להכיל, איך בעצם אתה, מה, איך נחתת ואתה יכול לדבר. אוקיי? אז הפכתי את זה למקום של עוצמה וכוח וארגז כלים שלי. אם אני יודע להתמודד עם טריגרים קשים ביותר בחיים שלי, וואלה, תסתכלו.
אני חושבת שעצם זה שאתה מביא את זה לקדמת הבמה, ואתה מדבר על נושא שהדחיקו במשך השנים, הרבה מאוד שנים, אני חושבת עד סעידיאן שבאמת שרף את עצמו, והביא את זה גם לדבר על הנושא הזה, דיברו על פציעות של חיילי צהל ופחות על הנושא הזה, וזה היה מתחת לשטיח, ואתה מביא את זה לקדמת הבמה, וזה יפה מאוד, ועצם זה שאתה רק מדבר על זה, אנשים כבר יש מודעות, מבינים.
יש מודעות לנושא הפוסט-טראומה, כמובן יש המון בזכות איציק סעידיאן, שהוא כן. כאילו הקפיץ את זה
לתודעה תקשורתית,
אוקיי?
נכון.
אבל עדיין חסר את המודעות של להעז. אותו משפחה שתעז, כן. תעז את החלס לבד. אתם רואים את הסיטואציה, אתם רואים את המצב הקשה, תעיזו. זה לטובת אותו בן אדם ש... או מישהי או מישהי שסובל.
להתייעץ עם רופא, להתייעץ עם מי שצריך, ויש אנשי מקצוע לגמרי. שיכולים להבחן, ואם כן, אז יש פתרון.
לגמרי.
איך אתה רואה את ה... לא פוליטיקה, אבל מצב של המדינה שלנו היום?
אני מכיר לא מעט מפקדים וקצינים שכבר עכשיו נמצאים בלחימה במילואים. סתם דיברתי מישהו אתמול ואומר לי, אלון, תשמע, אנחנו פה בשכם ובלגן וזה. ואני אומר, יש פה איזשהו קו מאוד מאוד דק בין הצבא, מלחמה, לחימה, אנשים שנותנים את הדם למדינה, לבין הפוליטיקה. אני חושב שצריך לעשות פה את הקו הזה, להעמיק את הקו הזה, שזה לא יהיה. לא
אני
יהיה.
מסכימה איתך.
ואני שמעתי את כל הסיפור הזה של מילואימניקים שבעצם
לא ממש... שמסרב פקודה.
אני לא רוצה להגיד מסרבים פקודה, אבל שמרימים דגל.
אני אומרת, בוא נשמור על המדינה הזאת.
לגמרי, לגמרי.
היא כל כך חשובה לנו. כל כך הרבה חיילים נתנו כאן את הדם שלהם. כל כך הרבה אנשים נתנו את הנפש שלהם. בוא נשמור על המדינה הזאת.
נכון.
ופחות פוליטיקה בנושא הזה. מה משמח אותך היום?
וואו. ראשית, משפחה, אישה, ילדים.
זה העוגן.
זה העוגן. אני מתעסק בהפקות, אני אפילו מתעסק, יש לי להקה, אני מתופף במוזיקה.
כן?
אני לוקח את העולמות שלי, אני אוהב לדוג. אני יודע היום לשים את הדברים הטובים שלי בחיים שלי. אני לא יכול לשכוח או לעשות דלית על הטריגרים ועל הסיטואציה שאני צריך להתמודד, כי זה לא ילך לשום מקום.
כן.
אני רק צריך להתמודד ליד, אבל יש הרבה דברים טובים שמסמכים אותי במהלך היום, דקה, שעה שנייה, ואני מאוד רוצה... שאנשים כמוני שחווים טריגרים קשים, שוואלה, ישמעו את זה.
יש לך איזשהו חלום לעשות משהו
כן,
שעדיין
כן,
לא עשית?
כן, כן, אני לפני חודש שלחתי מייל לחיל האוויר.
אוקיי.
שאני רוצה להקים מרכז מבקרים במרכז הארץ עם שתי מסוקים שיצאו כבר מפעילות, ולעשות מרכז מבקרים אמיתי לדבר הזה, עם כל החוויה. לא ממש ענו לי, אז אני לא יודע אם זה יצא לדרך הדבר הזה, אבל זה משהו שהוא באמת החלום שלי. שילדים, כיתות, הורים יגיעו לעבור את החוויה הזאת עם כל המשמעות מסביב, ושיבינו מה זה אומר, ובסוף גם ליצוק לדבר הזה את הפוסט-טראומה, את החששות, כי זה לא רק אצלי. יש עוד אלפים.
כן. כמה מילים ככה לפני סיום?
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. באמת, זה במה, והיה פה קצת רגש, ראית מקודם, קצת דמעות, קצת זה, כי זה לא קל לדבר, והמעמד כאן הוא מעמד מקסים בעיניי. ואני מתפלל לאלוהים שמי ששומע אותי עכשיו, אישה, אח, אחות, דודה, דוד, ויודע ושומע, אני אשמח מאוד ש... ננסה להציל עוד ויותר ויותר אנשים כמוני, ולך אני אומר נעמי, תודה רבה.
תודה רבה לך, אני ככה לפני סיום, אני אגיד שנתתי רמז, אבל באמת תאריך הלידה שלך, מראה אנרגיה של בן אדם מאוד רגיש, יצירתי, אתה מאוד מאוד יצירתי, יש לך כישרונות, ויכולת חברתית גבוהה, אני מאמינה שיש לך יכולת ביטוי של גם בכתיבה, לא דיברת על זה, אבל אני מאמינה. וגרמז למצבים הסבוכים והרגישים שאתה עברת, אבל כן, יש לך שמירה והגנה. אז איך קרה?
מלמעלה.
מן אללה, כמו שאומרים. אני מאחלת לך עוד הרבה שנים של עשייה למען הציבור, בריאות הגוף ובריאות הנפש.
תודה רבה.
ושוב תודה לך שהגעת אלינו. מאזינות ומאזינים, תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לטכנאי שידור שוקי אברהם. תודה לאחד שלי שיושב שם בחוץ, משה, ומלווה אותי להתראות בשבוע הבא בתוכנית חדשה. תודה רבה.
מלאכים בעולם מחכים לי בדרך. לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת. תדע שאני פחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני קשר. בית קטן, קינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. שחור לבן עם כל צבעי הקשת, משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא פס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן
צד ומריע גם בתהום